מה אתה אומר, להוסיף לפרק הזה התנצלות שהעורך לאשתו במשפט וביקורים בבתי חולים.
זה זק, העורך של הפודקאסט הזה, משאיר לי הודעה בעניין העיכוב שהוא סידר לנו עם פרק 17, כי הוא היה חולה. כדי להדגיש את המצב ובשביל שאני אהיה ממש משוכנעת שהוא באמת באמת מסכנון, וגם בגלל שהוא מבין באפקטים, הוא יודע כמה הם מוסיפים לדרמה, אז הוא הוסיף גם את זה בהקלטה. טוב, אז מילא הוא היה עם שפעת, עם זה עוד התמודדנו, אבל זק שלנו, אל תשאלו, עוד מעט הוא הופך לאבא, ואני בלחץ ממה זה אומר על הפרקים הקרובים שלנו, ולכן היום הכנתי לכם פרק קצת אחר. אז רבות שואלות אותי, שירלי, תגידי, למה הפרקים קצרים כל כך? ולמה את מעלה כמה שאת מעלה ולא בדחיפות יותר גבוהה? אז לאחרונה באיזה רגע של צלילות מחשבתית, זה היכה בי. אני התראיינתי כבר ב, אני לא יודעת, אולי 10 פודקאסטים אחרים, ויש לי מלא מלא חומרים נהדרים שחלקכן, רובכן בעצם, יכולות ליהנות מהם. זה לא חבל? אז היום אנחנו נעשה מין פרק כזה שבו אנחנו נתארח ביחד בבתים של אחרות. לא נשתקע ממש באף בית, נעשה מין סיור לוקיישנים כזה, כמו ארוחת טעימות. אני אספר לכם קצת על המערכת ועל הפודקאסט שלה, ואז אנחנו נטעם משהו קטן מהמפגש שלי איתה. אני בעצם מכינה לכם חומרים ליום סגריר. אז יאללה, מתחילות. ברוכים וברוכות הבאות לפודקאסט הבית האופטימי. היי, אני שירלי, מחברת הספר הבית האופטימי, שהוא מדריך רגשי ומעשי לטיפול בבית. אני גם מרפא בעיסוק ומנחה קבוצות בתחום בריאות הנפש, מסדרת בתים ומעצבת פנים. הפודקאסט הזה מתעסק בבתים שלנו, בקשר שלנו איתם, איך לעשות אותו טוב יותר וקרוב יותר. הוא מתאים גם למי שטוב להם עם הבית, וגם למי שמאתגר להם איתו. הוא פודקאסט על הבית הפיזי והרגשי. אני מזמינה אתכן לבלות איתי, לחשוב איתי, להתלבט איתי, אולי זה יניע אצלכן משהו מבפנים, אולי יבוא לכם לעשות משהו לבית שלכם טוב, ואז הוא יעשה לכם טוב בחזרה. אז יאללה, בואו נתחיל. אז כל אחת מהמערכות שאנחנו נציץ לתוך הבית שלהן היום, היא אחרת. כאילו זה ברור, כן? אבל כאילו כל אחת מגיעה מעולם תוכן שונה, ויש לה את הקול שלה ואת הזווית שלה, ממנה אנחנו נכנסות לשיחה שלנו על הבית. עכשיו, אם אתם תחליטו לקפוץ פנימה ולשמוע את הפרק המלא, אתם תגלו, כמו שאני גיליתי כשהכנתי את הפרק הזה, שיש דברים שאני תמיד מדברת עליהם. כאילו זה הקור, כאילו היסודות, הבסיס, כמה נושאים שאני חוזרת עליהם אצל כולם, שהם כמו מין מבוא כזה להבנת המורכבות של הטיפול בבית. יש דברים שאני מדברת עליהם כמעט תמיד, על ציר סדרן מבולגן, אנחנו והבית במערכת יחסים, סידור עומק מול סידור יומיומי, בית במצב פיג'מה, הבית הוא סוג של אורגניזם, כל מיני דברים שאני כאילו ראיתי שאני כמעט תמיד אומרת. יש לי סיפורים שאני אוהבת לספר ואני מספרת אותם תמיד, אבל יש גם את הסיפורים שצצים פתאום שהם ככה כמעט חד פעמיים. ולפה היום, לפרק הזה, הבאתי טעימות ייחודיות מתוך הפרקים האלה. אני מרגישה שהם, זה מין טעימות כאלה שיכולות להרחיב עוד קצת את קירות הבית שלנו. אז טוב, אחרי כל ההקדמות האלה, נראה לי שאנחנו בשלות להתחיל. שירלי יובל יאיר הייתה הראשונה. פנתה אליי ממש בשבוע שהבית האופטימי יצא לעולם, שזה ממש בול לפני שנתיים. שירלי היא פסיכולוגית, מוזיקאית וסופרת, והפודקאסט שלה, שהזכרתי אותו פה כבר בעבר, שנקרא ליהנות מהדרך, מנסה לתת כלים למימוש הפוטנציאל שלנו, לחיים שיש בהם יותר סיפוק, משמעות, שמחת חיים ואיזון נפשי. והפרק שהקלטנו ביחד עלה לקראת ליל הסדר של לפני שנתיים. דיברנו בו על הסדר בבית וגם על הסדר הפנימי בנפש שלנו. הייתה לנו שיחה על הדברים שלומדים על נפש האדם כשצוללים ביחד לתוך הבלגן והכאוס שיש לפעמים בבית. והנה טעימה מתוכו.
עיקר הבעיה זה הגרנות, נכון? בעצם היכולת שלנו להיפרד ולשחרר, כי בית מתקשה, יש אנשים שהם נורא נוסטלגיים, והם אספנים, והבתים שלהם מלאים מלאים בדברים קטנים, אבל אם הם מצליחים לשלוט על זה, ושזה יהיה במקום וזה נעים להם, אז זה סבבה, ברוב המקרים לא מצליחים. אז איזה פטנטים יש, נגיד הפטנט של לצלם חפץ, כמו שעשתה האישה שככה בתהליך הפרידה מאימא שלה, היא צילמה את החפצים. אני עכשיו ראיתי למשל כל מיני עבודות שהילדים שלי עשו, וזה מזכיר לי את התקופה, יש לי כזה שלט קרמיקה שגילי עשתה לי, היא ב-19 כבר, היא עשתה את זה כאילו, כתוב על זה שיר לי, אני לא יכולה לפרד מזה, עכשיו זה ענק, זה לא פרופורציונלי, זה לא... אני לא יכולה, זה מהימים שהיא נורא נורא אהבה אותי, עכשיו זה קצת אחרת. היא מתבגרת.
אז כן, אז זה נכון.
אז מה, אז לצלם את זה? נגיד אני התחלתי לצלם, ולשמור בתקיעה.
ושוב הדבר הזה של לבחור. יש איזו אישה שפעם הכרתי, שסיפרה לי שכשהיא לוקחת את הנכדה שלה לסופר, היא מושיבה אותה בעגלה, והנכדה מותר לה, בזמן שהיא בעגלה, והן עוברות בין המדפים, ובתוך כל ה... את יודעת, בתוך כל
השפע.
השפע הזה, לשים בעגלה מה שהיא רוצה. איזה ממתק שהיא רוצה, ואיזה
כשחול שהיא רוצה. היא יכולה הכל?
הכל היא יכולה, עד שמגיעים לקופה. כשמגיעים לקופה, היא מסתכלת על כל הדברים שהיא בחרה, ובוחרת אחד. והנכדה הזאת יודעת...
זה מקסים.
היא יודעת שזה הולך לקרות. היא יודעת שיגיע הרגע שבו היא תצטרך לבחור. אבל לרגע קאט, היא יכולה הכל. ואז יש איזה רגע שכבר אין הכל. יש לבחור.
מקסים.
נכון. זה באמת בהמון מקסים.
בהמון רמות, כי אחד היא מלמדת אותה, שקודם כל יש שפע.
נכון.
שהיא יכולה הכל.
נכון.
שמותר לנו אפילו לפנטז על זה שאפשר הכל, נכון. ואנחנו מסתכלים על הכל, ואז בוחרים אחד.
נכון, אני רוצה, ואני מספרת את הסיפור הזה בתוך הספר, בפרק שאני מדברת על הרגלי קנייה, על איך לקנות בתבונה, ואני מספרת שאני היום, את יודעת, אנחנו כולנו חיים בעולם כל כך של שפע, ברמה שבאמת קשה להקל את זה, וקשה להכיל את זה, וכל האתרים והדברים שאת מקבלת כל הזמן קופצים לך פופ-אפים כאלה של תקני, 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 תראי את השמלה הזאת, תראי את החולצה הזאת, תראי את הנעליים האלה, תראי את הכלי, תראי את הנר, כל הזמן,
ברור.
זה כל הזמן שם, אתה כל הזמן צריך להיות מול הדבר הזה. ואני הרבה פעמים פשוט נכנסת לאתר ובוחרת, וממש משקיעה בזה, ובוחרת, ומידות, וצבעים, והכל, נכנסת לזה, אני יכולה למדוד היקפים, לראות איזה מידה, כל הדבר הזה, וזהו.
ובסוף בוחרת אחד.
או לא בוחרת, לא נכנסת לאקט הזה של הממש של הקנייה.
זה כמו לקרוא מתכונים כשאת בדיאטה.
בדיוק,
אני הכרתי
נכון,
מישהי שכשאתה בדיאטה, אז היא הייתה דווקא קוראת מתכונים.
כן, לקרוא...
אבל אני אוהבת את הפטנט הזה, אני אנסה אותו גם על קנייה, קנייה רגשית, של להתחיל מלהרשות לעצמי הכל, אבל בסוף לבחור אחד, ואז גם יש לי תחושה של חופש, וגם תחושה של שליטה.
אז ליהנות מהדרך, פרק 77, והלינק נמצא בתיאור של הפרק. מיכל כהן חי, היא סופרת, מרצה, יועצת ומנחה מפגשי נשים וסדנאות שנקראות מסע אישה. חלק מכן, אם השם הזה איכשהו מוכר לכן, אולי הן מכירות השם שלה גם כי לפני הרבה שנים היא חיברה עם החברה שלה, מאיה חנוך, את הספר המהמם והאלמותי תפילילה, שלפעמים אני מרגישה שבא לי להיות סבתא רק כדי להקריא אותו שוב. והפודקאסט שלה שנקרא פרק ב' בטוב בוחרות סיפור חדש, מיועד לנשים שנמצאות בפרק ב' ורוצות שהוא יהיה יציב וחזק ומיטיב עבורן. לי ולמיכל היה מפגש מרתק. היו שם רגעים שממש הרגשתי זה פעם ראשונה שאני חושבת על כל מיני דברים. למשל, תמיד כשאני מנסה להסביר את המורכבות של הטיפול בבית, אני מדברת על זה שהבית שגדלנו בו הוא בעצם מודל או אנטי מודל לבית שאני אחר כך מקימה כשאני הופכת בעצמי לבעלת בית עם בן זוג. ועל כמה זה מורכב בעצם כשאנחנו מגיעים לתוך קשר זוגי עם איזשהו מודל לגבי מה בית צריך או לא צריך, אבל בן הזוג שלי מגיע עם מודל אחר. זאת אומרת שכשאנחנו מקימים בית חדש, אז יש בעצם ברקע שני בתים שהם לא תמיד דומים באופי שלהם, ושנותנים לנו הנחיות כאילו אחרות, קווים מנחים אחרים לגבי הבית החדש. אבל מה קורה בפרק ב'? זאת אומרת, בפרק ב' בעצם באים שני אנשים, שיש להם ברקע שלהם גם את הבית המקורי שלהם, ואחר כך את הבית הראשון שהם הקימו, שלפעמים הוא הסתיים או התפרק בכאב גדול, בפרידות כואבות, כל בית עם הסיפור שלו. ואז בעצם לתוך הבית החדש הזה שמקימים בפרק ב', יש בעצם ברקע ארבעה בתים, כן? גם אם בבית של פרק א', אנחנו בהתחלה זוג, ואז מגיע ילד ועוד ילד, וכן הלאה, אז בפרק ב' מגיעות שתי משפחות עם כל הילדים, וכל הזיכרונות, וכל הכאבים, כל החפצים, והבחירות ששני בני הזוג עושים, וההשלכות שלהם לגבי חיי הילדים, קיצר, זה באמת מורכבות מאוד מאוד גדולה. אז זו הייתה השיחה עם מיכל, והנה קטע קצרצר ממנה. וכשאני מדברת על חפצים ועל ככה, אני כאילו, תת, אני רוצה לדמיין איזה מרחב חדש שמצליח להכיל אולי לא את כל החפצים שהיו בכל אחד מהבתים, אבל לא דברים חדשים, כאילו, תת, להביא, כן, בואו נביא קצת את מי שהיינו לתוך המקום החדש הזה.
ננסה למצוא. תמונות נגיד של האנשים הקודמים שהיו, למשל.
תמונות מהאנשים הקודמים, תמונות מהבתים הקודמים, תמונות, את יודעת, התמונות שתלויות על, אם יש תמונות אהובות שהיו תלויות לקירות, או כלים משמעותיים, כמו, את יודעת, אני חושבת על, יש לי גם איזה פרק על זה בספר שאני מדברת על סבתא שלי, שכשעזבתי את הבית של ההורים שלי, הזמינה אותי שאני אבחר כלים, שאני אוהבת, אני נורא אוהבת כלים, אומנם לא יודעת לבשל, אבל פחות כלים אני אוהבת, שהזמינו אותי, והדבר הזה שעוד בחייה יכולתי, כשהיא מתארחת אצלנו, לתת לה לאכול בצלחות שהיא וסבא שלי קיבלו לחתונה, למשל, וכמה זה מרגש עד היום, עד היום, את יודעת, הם כבר לא נמצאים איתי כבר הרבה שנים, אבל העובדה שהכלים שלהם נמצאים במגירות שלי, ושאני, יודעת, אפילו על המדפים שלי, יש לי חפצים שהיו בבית של סבא וסבתא, לא באומס, לא בטירוף, זה לא מרגיש כמו בית של סבא וסבתא, זה לגמרי הבית שלי, אבל הם נמצאים איתי שם, ואני נורא 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 אוהבת את זה, וצריכה את זה, וממש מרגישה איך הם ממשיכים להיות חלק מהחיים שלי, אז באופן הזה, להביא את הדברים האהובים מהבית, שיזכירו את הבית שהיה, לתוך הבית החדש,
את יודעת, זה כל כך מרגש מה שאת אומרת עכשיו, זה עולה לי בשני הקשרים מאוד אישיים שלי. האחד, זה באמת שאולי חלק, באמת זה תהליך של, את יודעת, יש קיר של תמונות משפחה. כשאני עברתי לכאן לבית הזה, היה מאוד חשוב לי שיהיה לילדים שלי קיר עם תמונות משפחה, כדי לעזור להם בעצם להיות, להחזיק את החלום בשברו, את המשפחה שהתפרקה. אבל כשהתחתנתי, היה לי צורך, שהוא עדיין לא מומש בעצם, כי זה קיר יחסי צדדי. כאילו להכניס לשם תמונות חדשות.
גם תמונות חדשות.
גם תמונות חדשות, כמובן, לא להוציא את...
לא במקום, זה עוד דבר שקרה. זה עוד התפתחות.
התפתחות, אמרנו שהתנועה הזאת של הבית, הדינמיקה, כאילו החיות.
אז פרק ב' בטוב, ממיכל כהן חי, והלינק גם כן נמצא בתיאור של הפרק. שני רינג היא מעצבת פנים מאוד מאוד מוכשרת, ויש לה פודקאסט שכולו עיצוב והשראה, שנקרא רינגלינג. ובפרק ששני ערכה אותי, דיברנו מלא על הקשר בין עיצוב הבית לסידור הבית, על כמה ארונות צריך בבית, והאם יש דבר כזה יותר מדי מקומות יחסון. וגם דיברנו שם המון על העיצוב של הספר שלי, שנראה לי שבאף פודקאסט אחר לא התעכבנו כל כך על העניין הזה, וזה נורא שמח אותי לדבר על זה. וגם עוד משהו חמוד זה, שבתחילת הפרק שם שני אומרת...
טוב, זה הזמן לספר שאת עובדת על פודקאסט משלך, ואנחנו נעקוב אחרי זה.
וואו, זו חשיפה. חשיפה ראשונה, בלעדית.
ממש, זה סקופ. אני בטוחה שהיה מעולה.
כן. אז אכן יצא מעולה, וזה מצחיק ונעים לשמוע את זה ככה ממרחק הזמן. ועכשיו, הנה משהו מהשיחה שלי ושל שני.
ואז בעצם זה כאילו מין מייצר, אני לא מזמן עשיתי סידור עומק עם איזה משפחה, שהם עשו שיפוץ, כאילו באתי לעשות איתם סידור.
אחרי השיפוץ.
כן. לא מיד אחרי, כבר עבר איזה זמן, הארונות כבר הספיקו להתמלא. מה שהלך שם, מה שהלך שם, אי אפשר לתאר, ערימות של מגבות, עשרות מגבות, כמה מגבות שני הורים ושתי בנות צריכים, כמה? זה כאילו, זה לא קשור לכלום, אז כאילו...
זה אפילו לא חפצים שאת אומרת שהם חלק מהם,
משהו רגשי שמייצג אותם. זה המון פעמים, זה המון פעמים פשוט שמטס שלא זרוקים, וכאילו לא משחררים אותם, כי יש מקום, לכאורה. כאילו המקום הזה בעצם מעודד או מייצר, זה כמו מצע כזה, מצע של איזה מין, כמו איזה פטריה כזו, שבדיוק.
אז אם יש לנו טיפ נגיד להגיד מכל הדבר הזה, זה שבאמת צריך בעדינות לבוא ולהבין כמה באמת, זאת אומרת, שוב, אני אומרת את זה בזהירות, כי אני לא באמת יודעת שנכנסת רגע לערב קל לחיים של האנשים, של הלקוחות שלי, כמה הם באמת צריכים. יכול להיות שדברים עוד השתנו, הרבה פעמים זה זוגות לפני הרעיון הראשון, ואז פתאום הכניסה של ילדים הם בעצמם לא יודעים איך הם יהיו. אז צריך להיזהר עם זה, אבל כן...
אני מסכימה איתך, אבל אני חושבת שלשאול משהו, או בכלל להציף את הדבר הזה של נושא של סדר ובלגן, בלי להתבייש מזה, זה לא מחלה קשה שמתביישים להגיד, זה כאילו, האם יש פה מישהו שזה הקטע שלו, ואנשים שהם מבולגנים, הם יודעים להגיד את זה, זה לא אומר שלא צריך עכשיו לעשות מקום, כי הרי אם לדברים יהיה מקום, אז יותר קל לשמור על סדר, אם לכל דבר יש מקום. אבל, הנה, למשל אני רוצה לתת לך דוגמה, כי הכי כזה קלאסית של עיצוב פנים. הדבר הזה שיש אי עם כיסאות ויש שולחן אוכל שהוא בעצם לא מתפקד רוב ימות השנה. ואז בבתים כאלה, זה בתים שזה פשוט ערימה של, את יודעת איך זה נראה? לא בצילומים, אחרי שנגמרים הצילומים, אחרי שהמעצבת הולכת והצלמת הולכת והעוזרת.
אבל בסוף כן, רוב הבתים צריכים גם וגם. זה תלוי אם אתם מאוד מרחים, אנחנו בבית העתידי שלנו נערי החמון, ולכן אנחנו צריכים גם וגם.
אוקיי.
והכל שלה גם של מיקום.
אוקיי, את צודקת, אבל אני פשוט, אני אומרת, מה שנקרא מוגש כחומר למחשבה.
כן, נכון, אני מסכימה איתך לחלוטין.
כי בעצם אם יש, כי כשיש שולחן אחד, שהוא כל הזמן מתפקד כשולחן אוכל, אז פחות מתמודדים עם הדבר הזה, כי אין את הדבר הזה של שטח מת, שלא יודע מי הוא ומה הוא, ואז הוא הופך להיות רק מצא לבלגן. זה נכון לגבי שולחנות שקונים לילדים שעולים לכיתה א', ואף אחד לא עושה שיעורים עד כיתה ו', ואם הוא עושה שיעורים, הוא עושה על הרצפה, או בצהרון, או במטבח, אבל לא על השולחן כתיבה.
וזה מה שמאוד אהבתי בבן בספר, כי את נוגעת בדברים שהם מאוד מאוד ארציים, יומיומיים, כי שאת אומרת, וואו, נכון, נכון, גם אצלי זה ככה, ולמה בעצם?
מורן שפיצר היא אשת תקשורת ויוצרת תוכן, ויש לה פודקאסט שנקרא שלך או שלך אני, שזה פודקאסט בהשראת מכתבים. ובשיחה שלי ושל מורן דיברנו על זוגיות, על ילדים, על יחסים, על הצרכים השונים והמשתנים של בני הבית, ועל איך אפשר, למרות הפערים, לעשות שכולם ירגישו בו בבית. ובמקום מכתב, מורן הביאה לפרק הזה שיר נהדר של אחותה שקוראים לה חמוטל שפיצר גת, ובתוך הקטע הזה שאני תכף פה שמה, אתם תשמעו גם את השיר של חמוטל. אז הנה.
אני בהתבגרות שלי משחררת הרבה דברים, כי אני פעם, הצורך שלי בסדר הוא היה הרבה הרבה יותר אקוטי ונוכח, והיום שוב, זה לא שהבית שלי, אני לא מסדרת אותו, אני מסדרת אותו כי אני אוהבת לסדר, אבל אני יכולה להכיל הרבה יותר בלגן מאשר בעבר, ולפעמים אני מסתכלת על הסלון, ורואה שם שלושה זוגות נעליים, ואומרת לעצמי, שירלי, של מי הנעליים האלה בסלון? ועונה לעצמי, שלך, ומגלה שזאת אני שהשארתי שלושה זוגות נעליים בסלון בימים האחרונים, ואפילו לא יכולה להגיד, התאמנתי על לא לקחת אותם איתם, פשוט נתתי להם להיות שם, וראיתי שלא קורה כלום. כאילו, הבית שלי הוא, מה זה, הוא טוב דיו, הוא מהמם דיו.
גם אני לא פעם מסתכלת על כמויות הנעליים הפזורות, והכי הרבה נעליים פזורות הן שלי.
כן, זה כי יש לך אחר בנעליים, כאילו, אבל זה לא כוחות.
אפרופו בית ובית ומשפחה וכל הדברים האלה ביחד, אז אני רוצה, אפרופו והשירים, אז יש שירים נפלאים בספר שאת חלקם קראנו, אבל הבאתי שיר מהבית שכתבה אחות שלי, חמוטל שפיצר גת. עדיף חלקי צעצועים פזורים, ערימות כביסה וכיור שעולה על גדותיו, מאשר אותך, פזורה ברחבי הבית עם ערימת רגשות זנוחים וגוף שעולה על גדותיו. טוב שעצרת לאסוף אותך לפני הכל.
ממש ככה. ממש ככה. הבית הוא גם אנחנו. ההבנה הזאת היא שהבית הוא גם אנחנו, הוא לא איזה מפלסת כזאת שרוצה, את יודעת, לחסל אותנו.
הוא מראה מקום, את יודעת, נכון? הוא, כמו שאנחנו מאפשרים לעצמנו להיות שם הכי רפואיים בכל המובנים, הרי אין, אתה לא דופק חשבון לאיך את אני... אני לא, לאיך אני בהכרח נראית בתוך הבית, מה נכון. אני לובשת שם, ואיך אפילו דד. אז כן, הוא גם כמונו, בהרבה מובנים. אני חושבת שאתה לומד המון על אנשים, את אמרת, מאיך נראה הבית שלהם, אז קצת הבית הוא אני, הוא הבית.
נכון.
ותודה שיש לנו בית להיות בו.
ריי סגב היא יזמת, יוצרת תוכן, והיא גם האישה שעזרה לי ללדת את הפודקאסט הזה, שכולנו כל כך אוהבים. ממש הדולה של הפודקאסט הזה, והיא ערכה אותי אצלה בפודקאסט המגוון והמאוד שווה שלה, שנקרא Juicy Talk. ריי היא בן אדם מהסוג המרים, היא מפרגנת ומחזקת בנדיבות יתרה. זה מאוד מאוד כיף לשהות ממחיצתה. שמתי לב כשהקשבתי לפרק הזה שהטון שלי שם גבוה יותר, נלהב יותר, קצת מוגזם, אבל זה מה שעושה לי הנוכחות לצד ריי. זה מה שהיא עושה לי. ובקטע הקטן הזה שאני תכף שמה לכם פה לטעימה, תוכלו להתרשם מהדרך שלי לעשות להם מנחות פודקאסטים בעבר, עוד לפני שהיה לי פודקאסט משלי, סטוקינג, כדי לפלס לי את הדרך ולהרחיב לי את הקהל. אבל... קצת מביך, אבל זה גם חמוד, נראה לי שאתם תזרימו איתי. אז הנה, ריי ואני בג'וסי טוק.
והאמת שאת באת אליי, נפגשנו באיזושהי הרצאה בקרינה, ואת באת אליי עם הספר, ואמרת לי, היי ריי, אני שירלי, אני רוצה לתת לך את הספר שלי, ואני רוצה להתארח אצלך בפודקאסט, היי, שלום, וזה כבר מה שאמרת לי, והאמת שכאילו בהתחלה את, לא ידעתי מי את, לא היה לי מושג,
מי זאת, מי זאת, מה היא עושה ממני? שמישהו יזיז אותה ממני.
ישר קלטתי שיש לך איזו נוכחות כזאת חד פעמית, ושאת מדליקה, ואני חייבת, וזה באמת משהו, ואני אנסה למקד את זה כדי שאת תוכלי גם להתחיל לדבר, אבל באמת זה מאוד אמוציונלי המפגש הזה. כי בעצם, בסוף שבוע הזה שקיבלתי ממך את הספר, ישבתי על הספה בסלון וקראתי בו, וממש מיד אחרי כמה פרקים קמתי, רוקנתי את הספרים, הוצאתי את כל הספרים מהספרייה, חלק העברתי, ואיך, כמו שאנבל שהערכתי באחד הפרקים האהובים עליי עם הפודקאסט, בעצם לימדה אותי לשחרר בהודעה, אז ממש שחררתי בהודעה, ומשהו בספר שלך גרם לי לקום ולעשות את הקטן הזה, כאילו זה לא פרויקט גדול, זה קטן, את הספרייה בסלון, ובסוף, ואת יודעת, אחרי שעה, שזה כולה, זה לוקח כלום, זה לא לוקח הרבה זמן, אנחנו פשוט מתעצלים, או
את יודעת, תלוי כמה ספרים יש, אבל את התחלת עם משהו שהוא מתאים, התאים למידותייך באותו רגע.
בדיוק, ו... ומאז זה מין, זה פתח איזושהי שרשרת של אירועים שגרמו באמת לבית שלי להפוך להיות הבית שלי. ומעבר לזה, זה גם יצר, אני חושבת שזה יצר ביני לבין אוהד איזושהי, כאילו ישבנו השבוע ודיברנו על זה שנכון, הכרנו, התאהבנו, התחתנו, אבל רק בשנה האחרונה בנינו והקמנו את הבית שלנו ביחד. וואו. וזה היה, זה ממש איזשהו תהליך שהוא חיצוני ופנימי, חיצוני ופנימי. אז היום אני רוצה לדבר איתך על זה, על המערכת יחסים הזאת עם הבית, וכמה היא משפיעה עלינו, על הפנימיות שלנו, הבית הפנימי, שנבנה כתוצאה אולי מהבית החיצוני, ואיך זה כזה משתקף אחד בשני והכל.
ונסיים, או כמעט נסיים, בפודקאסט שהתארחתי בו ממש ממש לא מזמן, אצל אישה שקוראים לה נורית פייט סגלה, שהיא מאמנת להתפתחות אישית ולהתמודדות עם כאבים כרוניים, והיא בעצם אפשר גם לקרוא לה המאזינה נורית. היא בעצם מאזינה של הפודקאסט הזה, ככה היא הגיעה אליי, שיש לה גם פודקאסט משלה, והיא אהבה, והזמין אותי להתארח אצלה. נורית רצתה להבין מה זה בעצם בית אופטימי, ומה זה אומר לתת לבית אהבה, ואיך יודעים שמקבלים ממנו אהבה בחזרה. לפודקאסט שלה קוראים שינוי מבפנים, והנה קטע קטן מתוך השיחה שלנו.
היה לי גם איזה קטע ממש עכשיו בסוף שבוע האחרון, הבן הגדול שלי הוא כבר חייל, הוא יצא שבת, וממש בשישי או שבת האחרונים, נכנסתי לחדר של אחד, של הבן הצעיר שלי, והדבר הראשון שראיתי זה את הארון שלו היה פתוח, את איך שהארון שלו נראה, ואז העיניים שלי זזו, ואז ראיתי מה הולך על השטיח, ואז העיניים שלי עוד קצת זזו, וראיתי שהם שלושתם על המיטה שלו, יושבים כאילו, הם כזה שוכבים כזה אחד על, כאילו ביחד, ומדברים, ועושים משהו. ואז אמרתי לעצמי, על מה את מסתכלת עכשיו? כאילו, מה חשוב עכשיו?
נכון.
הבלגן בתוך הארון שלו, הבלגן על השטיח, או העובדה ששלושת הבנים שלך עכשיו פה ביחד
נכון.
במיטה, מדברים,
זה
מתסכים.
זה ראיית הטוב, ראיית הטוב,
כאילו,
והכרת תודה.
ראיית היש, כאילו הכל זה יש, הכל זה יש. כאילו מה זה השטויות האלה עכשיו להתעסק?
קצת פרופורציה וסדרי עדיפויות.
לגמרי פרופורציה, זה, כן, זה לא רק פרופורציה, זה ההבנה הזאת שזה, שהשטיח הזה זה, כן, זה הנעליים של איתן, וזה המחברות שלו. שזה לא מעניין אותו להעמיד אותם אחת ליד השנייה יפה, כמו שאני אוהבת, זה אני אוהבת, זה צורך
ש... זה אומר שהוא פה איתי בבית.
כן, נכון, וגם הסירחון פה של הנעליים והכדורסל, זה כאילו שחקן כדורסל, כאילו כל הדברים האלה, לראות את התמונה השלמה, לא להסתכל על זה רק באיזה שחור ולבן, כאילו של, שבלגן זה רע וסדר זה טוב, לא, זה לא ככה, בלגן זה גם טוב, בסדר לפעמים זה רע, זאת אומרת, לפעמים זה מקום תקוע...
הייתה לי גם שעה שלמה עם ורדה רזיאל ז'קונט ברדיו 103.
האורחת, שירלי אבנון קרייזל, ואת כתבת ספר מקסים שנקרא הבית האופטימי.
ביום ההוא של ההקלטה, הגעתי מוקדם לאולפנים ברמת השרון, הכנתי לי קפה ויצאתי לי כזה לעשן, ונתן זהבי ישב שם, ואז כזה שלום שלום, כזה, אתה יודע, מביך קצת, אבל בסדר. חייכתי אליו כזה בחיוך הכי חמוד ועדין שלי, כן, כזו בחורה עדינה. ואז הוא התעניין על מה אני הולכת לדבר, וסיפרתי לו. ואז בדרכו המעודנת הוא החמיא לי, בוא נה תקשיבי, זה מעניין אחר הזה. ואז הוא הפליג וסיפר על ה... אוספים שיש לו בבית, האינסופיים, שהוא לא מסוגל, פשוט לא מסוגל להיפרד מהם. וזה היה מאוד חמוד. בפנים, ורדה כבר חיכתה לי, והיא התכוננה טוב טוב, קראה את הספר ממש כזה מקצה לקצה, והביאה לאולפן חצאית שלה מגיל 3, והכינה ציטוטים, והייתה בקיאה ממש כזה בכל נימי הספר, כולל כל צילום וכל שיר, וזה היה באמת... מפגש מענג, אז אם בא לכם, תשמעו בסוף. אוקיי, אז הגעתם עד פה, באמת מיטיבות לכת, והיום... שיר של יהודה עמיחי, לא פחות, כזה עוד לא היה לנו. אני רוצה לשיר שיר הלל לכל מה שנשאר. פה איתנו ולא עוזב ולא נודד כציפורי הנדוד ולא בורח צפונה ולא דרומה ולא שר ליבי במזרח ואנוכי בקצה מערב. אני רוצה לשיר לעצים שאינם משליחים את עליהם וסובלים להט קיץ וקור חורף ולבני אדם שאינם משליחים את זיכרונותיהם וסובלים יותר מבני אדם שמשליחים הכל. אבל מעל הכל אני רוצה לשיר שיר הלל לאוהבים שנשארים יחדיו לשמחה ולצער ולשמחה, לעשות בית, לעשות ילדים, עכשיו ובעונות האחרות. וזה מתוך פתוח סגור פתוח, יהודה עמיחי. אוקיי, אז זהו חברות, הגענו לסיום. אתם שומעות שאני גם נמצאת בסוף איזה שפעת, לכן גם הפעם התעכבתי. עכשיו זה היה תורי, ואני מקווה שהיה לכם מגוון ומעניין. יש פה באמת פוטנציאל של איזה 7 שעות האזנה בכיף שלכן, מה שנקרא. תודה לכל מי שהרחה אותי, ותודה לכן שהאזנתם, ותודה לזק החרוץ על עבודת הנמלים שהיה צריך לתת פה, ונתראה בשמחות ובריאות לכולנו, ויאללה ביי.